אם כן, אחרי פרקי הביטוש של פרקים כ"ט ולמד, הביטוש שהוא הדרך להתמודד עם טמטום הלב. טמטום הלב זה הנושא שלנו בפרקים האחרונים. ראינו מצב שבו המוח מתבונן, אבל העבודה שבלב לא מצליחה להתרחש, כי התפקיד של המוח לצוות על הלב להרגיש. אולי מתחיל את השלב הזה, אבל הלב לא מרגיש. הלב אטום. טמטום הלב. ומה שהוא מרגיש, הוא לא מרגיש בכל הלב. שזה בעומק החסידות המושג העבודה שבלב. להביא את הדברים מהמוח אל הלב, זה שלב א' של העבודה, ולהביא את הדברים לכל הלב. דיברנו על כלב המשתתח על המרכבה, על קברי אבות, כדי שכל הלב יפעל וכו'. בעבודת הביטוש הבנו גם את מושג הביטוש הכללי, וגם את ההווי שפל רוח בפני כל האדם, ואפילו קל שבקלים ממש. למה זה הופך להיות כל כך נכון? הבעיה שיכולה להתרחש מזה, היא הבעיה שאיתה מתמודד התניה בפרק שלנו, והיא פותחת פה פתח לעולם מופלא בפני עצמו. ומה הסכנה? הסכנה היא שכאשר האדם יבטש את עצמו, כאותו המשל בזוהר, על האעה, על גול העץ, שלא סליק בינהורה, שהאש לא מצליחה לעלות, אבל היא לא מצליחה לעלות מפני שאין דלק. היא לא מצליחה לעלות מפני שאין אש, אלא מפני שהבול עץ גדול מדי וצריך לחתוך אותו, לכתות, לבטש. להגיד לעצמי, ולא לזכור, ולא לשכוח, אני גם הבינוני, גם הבינוני האופטימלי. אני עצמי זה הנפש הבהמית. כי אלוקיי נשמה היא הנפש האלוקית שנתת בי, אז מי זה בי? הנפש הבהמית. ולדעת להגיד לעצמי, אתה משוקץ ומתואב ומנובל וכו', כמו פרקי הביטוש של כפתי ולם. והשאלה הגדולה ביותר, האם זה לא יביא לדיכאון? האם זה לא יביא לעצבות? והעצבות היא הרי הדבר שהזהרת אותנו עליו מהשורה הראשונה של התניה. ואין כמו התניה שצריך להזהיר על העצבות משתי סיבות. א', כי אין כמו מי שילמד על השמחה. וב', מפני ש... עבודת ההתבוננות מגיעה לשיא השכלול של הבטניה. ועבודת ההתבוננות יכולה להעציב. וכאן בפרקים האלה אנחנו מגיעים לכאורה לשיא השפלות שבעבודת ההתבוננות. ולכן כאן מגיע הרגע שבו הוא יצטרך להגדיר לנו כבר איך לא רק אין סתירה בין שתי העבודות האלה של ההצהרה הראשונית, שכשעבודת השם לא נעשית בשמחה, הרי היא הפוכה, והפירוש של הרשי, אתם זוכרים, והעריבה, בעל שם טוב, כמה עבודת השם לא בשמחה, היא מסוכנת. תחת אשר לא עבדת, אתם זוכרים את מה שעושה. כל זה מצד אחד, ומצד שני, לא רק שאין שום סתירה בין זה לבין הביטוש, אלא אדרבה. וכאשר תבין שזה הולך ביחד, אתה גם לא תחשוש. יש מנגנון שמאפשר את שני הדברים. אתה לא בסיכום. אחת מהסיבות שהאדם לא מבטש את עצמו היא אחריות. אני אפול מדי. ואז הוא עוצר את הביטוש באמצע, ואז לביטוש אין את האפקט שלו. והמנגנון שעליו אנחנו הולכים לדבר בפרק למד א', הוא אחד ממנגנוני היסוד, שבא מהשילוב של כל הנתונים עד עכשיו. והנה, בסדר? אז נתחיל בפני. אף אם, לכן גם התניה פה ללא מקורות, בשונה מפרקים קודמים, למשל בפרק האחרון שהוא פתח בפירוש להווי שפל רוח בפני כל האדם, הוא מתחיל ישר לנקודה. ישר לנקודה, הדברים שבהם הוא יעסוק במקורות יהיו מופלאים, אבל דווקא בהמשך, בחלק השני של הפרק. והנה אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בעניינים הנזכרים לאל של הביטוש, כשעה ושתיים, להיות בנמיכת רוח, זבחי אלוהים, רוח נשברה, ולב נשבר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. אף אם כשיעשה את זה ויעריך הרבה, יבוא לידי עצבות גדולה. ויהודי חייב להיות בשמחה. לא יחוש. אין מה לפחד. ולא יחוש פירושו, לא רק לא יחוש אינטליגנטית, אקדמית. תעבוד אל תפחד. יש ביטוח. הוא מסביר. ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה. זה לא הולך להקל על עצמי בשאלה. עצם העצבות באשר היא עצבות היא לא מצד הקדושה. דיברנו על זה כשלמדנו את פרקי השמחה, עסקנו אז לילה שלם, אז בשמחה הזכרנו את האיגרת ההיא להשכילך בינה, שעוז וחדווה במקומו פירושו שבמקום שיש עוז וחדווה זה מקומו של הקדוש ברוך הוא. במקום שאין עוז וחדווה זה לא מקומו, זה סתרה אחר. אז אמרת בעצמך שהעצבות היא לא מצד הקדושה עצמה, ואף שהעצבות היא מצד קליפה, אבל קליפת נוגה, אבל גם עצבות חיובית, עוד מעט תגיד את זה, גם החיובית שבעצבויות מלדישמיה, עוד מעט נעשה את החלוקה, היא תמיד תהיה בסופו של דבר מצד קליפת נוגה, גם אם יש בה את, אתם זוכרים את קליפת נוגה, שיש בה גם טוב וגם רע, וגם אם הוא בא רע, יש בה את הטוב בפני עצמו. גם אם העצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה, אני לא הולך לטעון שיש בעצבות משהו שהוא מצד הקדושה עצמה. כי בצד הקדושה כתיב, עוז וחדווה במקומו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כך אומרים חז"ל. אז אין השראת שכינה, השראת שכינה פירושו יכולת להגיע לנבואה, יכולת להגיע להשראת שכינה. וכן לדבר הלכה, לא רק היכולת הרוחנית, אלא ללמוד תורה. להבין מה אני צריך לעשות, להבין איך לפעול. גם לדבר הלכה אי אפשר אלא מתוך שמחה. אז זה בסופו של דבר לא מצד הקדושה, אלא מקסימום מצד קליפת נוגה. אז למה אתה אומר שזה טוב? אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיה, אם העצבות היא לא עצבות ממילי דאלמה, כלומר אני לא עצב על הכבוד, על הביזיון, על הכאב, אפילו לא על בני חיי ומזוני, לא הדאגה שהוא דחה מכל וכל, זוכרים? שהוא מאוד מאוד מוחלט בזה. אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיה, כלומר ממצב רוחני שאני נמצא בו, שהוא לא כמו שאני רוצה שיהיה, היא אותה עצבות מבחינת טוב שבנוגה. הרי בנוגה יש טוב ורע, לכן הוא נוגה. ואז העצבות ממילי דשמיה היא מצד הטוב שבנוגה. מחמת מצבי הרוחני. ממה אני רוצה לתקן? מאיפה אני נמצא רוחנית? ואיפה אני רוצה להיות? זה מילי דשמיה. דברי שמיים, ביני לבין המקום. לא עצבות ממילי דאלמה, אלא עצבות ממילי דשמיה. אלא שאם העצבות היא ממילי דשמיה, אז עצבות כזאת באה מבחינת טוב שבנוגה. ולכן כתב האריזל, שאפילו דאגת האבונות אינה ראויה כי אם בשעת הוידוי. הרי אומר להקפיד שלא לעסוק בדאגת האבונות באמצע התפילה סתם, אלא במקום הוידוי. וכן גם לא באמצע לימוד התורה, אלא במקום הוידוי, בזמן הוידוי. מדוע? ולא בשעת התפילה ותלמוד תורה שצריכות להיות בשמחה שמצד הקדושה דווקא, ולא מצד קליפת נוגה. כלומר, התפילה והתורה צריכות להיות באמת מהצד שכולו לאור אינסוף. קליפת נוגה, גם אם היא הכי קרובה לצד של אור אינסוף, אבל היא אחת מהקליפות. היא הקליפה שהיא סוף הקליפות הטמאות, אבל יש בה את ההיפוך, כי היא כבר נותנת את המקום שממנו בא האור. כמו שדיברנו מפרק א' בתניא. מצוין. עוד מעט יגיע לעיתים האלה עכשיו עוד יותר. הוא יגדיר פה הגדרות מדהימות. זה בדיוק זה. עכשיו, אותה קליפת נוגה היא קליפה עדיין עם כל אותה נוגה. והתורה והתפילה צריכות לבוא מתוך שמחה, והשמחה צריכה להיות מצד הקדושה ממש. לכן אל תערבב כשאתה עוסק בבידוי שלך, באשמנו, בגדנו, בתפלנו שקר, בדאגת האבונות, שזה דבר מדהים וחשוב ונפלא, ועוד רגע נדבר על איך עושים אותו, ואיך הוא מביא לדברים טובים, אל תכניס את זה לאמצע התפילה או לאמצע התורה, כי זה צריך לבוא מצד הקדושה, שם אתה צריך לאט לאט להפך למרכבה לקדושה, שם אתה צריך להתנתק. אתם יודעים מה אנחנו עושים לפני התפילה? עושים שלושה צעדים ויוצאים מהעולם הזה. שם אתה לא עוסק במשהו מקליפת נוגה, גם לא מצד הטוב שבטוב שבטוב שלה. אלא אתה רוצה להיות במוחים בגדלות. זוכרים את שעת התפילה של הבינוני? דיברנו עליה בלי סוף. עוד נחזור אליה מכיוונים אחרים בהמשך של הפרק. לכן הארי חילק בין דאגת האבונות, שהיא בעצבות ממי לידישמיה, שהיא להגיע לזה מבחינת טוב שבקליפת נוגה, בקודים שלנו, לבין תורה ותפילה, שהם צריכים להיות מצד שמחה וקדושה דווקא. אז אם כן, העצבות נובעת בכל זאת מקליפת נוגה, אז למה צריך להשתדל להגיע אליה? הרי היא נובעת מהקליפה, לכאורה תן לי עולם יפה וטהור שאני אשתדל להגיע לכל רק מהקדושה עצמה. אף על פי כן, הרי כך היא המידה, כך היא המידה, כך הדרך שבה הדברים פועלים בעולם. לאיקפיה לסיטרה אחרה, במינה ודוגמתה. כל העולם שלנו הוא עולם של איקפיה. איך אמרנו פעם? ששורש המילה לאיקפיה זה לקוף, אבל בעצם שורש המילה, שאלו אותי ממה שורש המילה איקפיה, אמרתי מכיף. האדם חושב שהכיף הכי גדול בעולם זה להיות צדיק. שזה פרק שלם. וכיוון שהכיף הוא להיות צדיק, אז כל עוד הוא במאבק של איקפיה, הוא מרגיש כישלום. ואז בא אלינו התניא לפני כמה פרקים ואומר, מי אמר לך מה יותר נחת לפני הקדוש ברוך הוא? המטעמים של הצדיקים שנמצאים בהתהפכה, או ההתמודדות עם ההתקפיה? מי אמר לך מה יותר נחת? אולי עצם ההתמודדות הזאת זו הנחת הגדולה ביותר, זבחי אלוהים רוח נשבר. זה כיף, זה בכלל לא סטלבט. סטלבט זה הפוך, כי זה לא עובד אלוקים. זה לא רק לא סטלבט במובן של לעבוד 100 פעמים, אלא אם אתה לא, אם אתה נמצא בהרגל, סטלבט זה הפוך. אם אתה נמצא בהרגל ולא פורץ את השגרה, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, אז אתה לא באיקפיה. כיף אגב במובן באמת של הילדים. אני לא יכול להפסיד עוד ביס. אף על פי כן, זו החלוקה בין הצדיק לבעל תשובה שהוא דיבר, זה נפלא. אף על פי כן, הרי כך היא עמידה, לאיקפיה, לסיטרה אחרה, במינה ודוגמתה. זה אגב במיליוני דברים. אני אתן לכם את הדוגמה הפשוטה ביותר. אוכל יכול להוריד אותי. יכול גם להרים אותי. אוכל אלמנטרי, ודאי יש דברים בסיסיים טובים. אני מתפקד. הרבה בשר ויין לכאורה יפילו אותי. מה צריך לעשות בזמן של שמחה? לשמוח בבשר ויין. למה? לאיקפיה מהצד של הקליפה ולהפוך את זה. כלומר, כשאתה תהיה באמת במציאות של שמחה, אתה עכשיו צריך לקחת איתך את כל החלקים. גם את החלקים של הבשר וגם את החלקים של היין. היי, בוא נעשה את זה רק מצד הקדושה ונקטוף מלאכים. לא, זה לא נכון, זה לא נכון בעולם, זה טעות. ועכשיו הוא רוצה לקחת את זה למקום הכי גדול שזה. אף על פי כן, הרי כך היא עמידה. לאיקפיה, הוא עוד רגע ידבר איתנו מילון. תמיד התניא משנה לנו את המילון. הפעם הוא יגיד, אני רוצה לדבר איתכם מילון בעברית. הוא יגיד, אני רוצה לדבר איתכם על לשון הקודש. אף על פי כן, הרי כך היא עמידה, לאיקפיה לסטרה אחרה במינה ודוגמתה. איך שוברים סטרה אחרה? זבחי אלוהים, רוח, נשברה, והסברנו על פי הזוהר, רוח, סטרה אחרה, נשברה. איך שוברים? על ידי, מה עושה הסטרה אחרה? היא משתדלת להסתיר את אור הקדושה, נכון? והקדוש ברוך הוא נותן לה כוח להגביע את עצמה, נכון? אז מה צריכה להיות העבודה? במשהו שבא מהטוב, במשהו שבא מהטוב שבקליפת נוגה, ואז באותו המקום אתה שובר את זה. כמו ברפואה. אתה שובר את זה בחיידקים שלו. אתה שובר את זה בכוח שלו. כמאמר רבותינו, זכרם לברכה, מיני ובי איבה, לישדי בי נרגה. איבה זה יער. אנחנו מכירים את זה בעברית הרבה, באיבי השדה, באיבי היער. מיני ובי איבה, באיבי היער, באיבו של היער, אתה צריך משם לקחת עץ, ומשם לעשות מהעץ הזה יד לגרזן שלך, ואז לכרות. כלומר, כדי לכרות את היער, אתה צריך להוציא מהיער קודם כל את היד לגרזן. אז מאיפה יהיה גרזן? מהיער. שמה? בשלו תדבירן. אתה לא יכול אחרת. אתה לא יכול להכין את הגרזן מהפלסטיקים שיש לך בבית, ולהגיד, אני אכנס ליער רק עם גרזן מוכן. אתה צריך להכנס ליער. זה ביטוי נפלא. בתוך היער, קודם כל להוציא ככה עם הידיים, יש לך עכשיו גרזן, ועכשיו חבל היער על הזמן. אבל אתה התחלת. מיני ובי איבה, לישדי בי נרגה. לישדי זה, 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 זה לברות, להשליך, להוריד. הוא פגע בו כיוצא בו. זה ביטוי אחר בחזל, שהוא אותו עניין. פגע בו כיוצא בו. אתה יכול לפתור את בעיית החיידק הזה רק עם חיידק הזה. רק צריך להכיר את הטוב שבקליפת נוגה. לכן אתה לא יכול לבוא עם זה מצד הקדושה, אתה לא יכול להכין את זה בבית. ועל זה נאמר, בכל עצב יהיה מותר. אתם זוכרים שכשהוא דיבר בפרקים על השמחה, מכפב, כפזיים, כפחת, ישר כוח, לפני שעברנו לטמטום הלב, והוא דיבר על העצבות כמכה הראשונה שמפריעה לעבודת הבינוני, זוכרים שהעצבות לא נותנת לך לקום, והיא לא נותנת לנפש האלוקית להתרומם. ואז הוא הביא את הפסוק, אם אתה אומר שתמיד עצבות היא רעה, הרי כתוב במשלי בכל עצב יהיה מותר, זאת אומרת יש יתרון, זוכרים? ואז הגדרנו מיד, בכל עצב יהיה מותר. כלומר, היתרון שיבוא הוא מהעצב האמיתי, שזה שבירת הלב, והוא יביא יתרון כי השמחה שבאה מהעצב האמיתי היא שמחה אמיתית. כלומר, בעצב עצמו אין מותר בהווה. בכל עצב יהיה מותר. כשאתה תדע לעשות את השבירה ובאמת לשמוח, לא באיזה מין טיוח. אלא מתוך זה שאתה מכיר את הכל. לב נשבר ונדכה לו אם לא תבזה. קבסניו משל גלבין. שם הוא דיבר על פרק נ' א' בלי סוף בפרקי העצבות. דווקא אז תגלנה עצמות לקיטה. אז בכל עצב יהיה מותר. ואז הוא אומר, ועל זה נאמר בכל עצב יהיה מותר. כלומר, על עצבות כזאת, שנובעת ממה? ממילי דשמיה, שעוסקת במצב של השמיה שלי, נאמר בכל עצב יהיה מותר. והיתרון, כמו שאמרנו, היא השמחה הבאה אחר העצב. זה כבר אמרנו. הוא אומר פה כדלקמן, כי הכדלקמן פירושו הנה בשורות הבאות. עכשיו אסביר לכם איך זה מתרחש. לא נכנסנו לזה שם בפרקי העצבות, עכשיו בעקבות טמטום הלב אנחנו נכנסים לזה. אך באמת, פה אמרתי לכם, הוא יגיד לנו מילון. אך באמת, אין לב נשבר. זה פתיחת הדברים עכשיו. עד כאן הקדמה. אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני השם. אם אתם זוכרים שדיברנו על המטעמים, שהאיקפיה גם הוא נחת לפני השם, אז כשדיברנו על האיקפיה, דיברנו על המטעמים המתוקים והמרים. ועשה לי מטעמים כאשר אהב אביך, דורש הזוהר, שני מטעמים אוהב אבא. את המטעמים של הצדיק, שהם מתוקים. ואת המטעמים המרירים. גם דבר מר ששלקת, זה הדבר הכי טעים שיש, כי אתה יודע לאכול אותו. זה טעם מסוג אחר לגמרי. יש רגעים שבהם אתה לא יכול לראות יותר כן בו. אתה רוצה את המר הזה שהוא טעים. יש בו כוחות אדירים. כאן הוא אומר כך, אך באמת יש לנו טעות בעברית אומה. אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני השם והתלבשותה בסתרא אחרא, נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. אנחנו פשוט מערבבים שני מושגים. אני כל הזמן אומר, זה לא יביא לעצבות, זה כן יביא לעצבות, תנו לי רגע לעצור, אומר התניא. אנחנו פשוט מדברים על מילה לא נכונה. לב נשבר ומרירות נפש לא קשור בכלל למילה עצבות. זה ההפך מעצבות. אין אלה נקראים, שלום עליכם, אין אלה נקראים בשם עצבות כלל. עצבות אגב מופיעה בלשון תנאים, מי שמכיר כאן קצת משניות, מכיר את המושג, מידה שוחקת במידות, ומידה עוצבת. אתם יודעים מה זה? מידה שוחקת ומידה עוצבת, הכוונה היא כאשר יש לי מידות, בכל מיני עניינים של מידות, ויש מידה מצומצמת, ומידה רחבה מאוד. אז המידה הרחבה מאוד נקרא מידה שוחקת, כי כשאתה שוחק, אז זה רחב. בדיוק, נכון, בנפח, בגודש, בצמצום. והמידה שאתה מקווץ, זה המילה. כשאתה מקווץ משהו, זה נקרא מידה עוצבת. לקווץ. עצבות זה שאתה מקווץ. אתם יודעים מה זה שבירה ומרירות? ראיתם פעם בשר שיש בו מלח? הוא מקובץ. הוא פועל בשיא הפעילות עלי אדמות. מרירות זה בכלל לא קשור לעצבות. העצבות מקווצת. המרירות, אם אתה יודע לפעול בה ולהגיע איתה נכון ולעבוד איתה נכון, המרירות בונה, המרירות מייצרת. כן, עכשיו הוא מגדיר את זה. אלא מאי, המרירות, המר הזה, המרירות, היא לא בחינת חסדים, אלא בחינת גבורות. והחולשה שלנו זה שאנחנו אוהבים הרבה דברים מתוקים. יש כאלה לא משתחררים מזה אף פעם. אין להם לא בריא, כן בריא, אבל הם אוהבים תמיד מתוק. לכן אצלם שמחה הולך עם חסדים ולא עם גבורות, עד כדי הטעות הנוראית שנדמה לנו שגבורות שווה עצבות. דינים, גבורות, וזו טעות נוראית. מרירות הלב, מרירות הנפש, זה בישול. עצבות זה שאין אש, זה אפר. העצבות והעצלה מיסוד האפר, הוא לימד אותנו כבר בפרק א'. המרירות זה גבורות קדושות. כי עצבות, אני חוזר למשפט מקודם, אך באמת אין לב נשבר ומרירות הנפש על ריחוקה מאור פני השם והתלבשותה בסתרא אחרא, נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש. כי עצבות היא של ליבו מטומטם כאבן, ואין חיות בליבו. אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה, הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר. כמו בשר שפועל כשממליכים אותו. יש חיות. ועם החיות הזאת הוא מתפעל, הוא מתמרמר. תחשוב רגע עכשיו על מילי באלמה. ההבדל בין עצוב לקוטר. זה שני דברים הפוכים. עכשיו, למה אתה טועה? כי תמיד הכיתור בסוף יביא לכלום. אבל זה במילי דאלמה. אבל במילי דשמיה, זה לא קטר שיוצא עכשיו להוציא עכשיו. זו פעולה אפקטיבית שבאה להמשיך פעילות. אתה צריך ללמוד איך עושים אותה. אתה פשוט משווה כאן דברים הפוכים. לכן כל עצבות ממילי דאלמה, כל דאגה ממילי דאלמה, היא תמיד שלילית. היא תמיד נגד האמונה. אין לה אפשרות גם באגם מבני חי יהיו מזוני, אתם זוכרים. אבל עצמות ממילי דשמיה היא לא צד הקדושה של האינסוף, כי האינסוף הוא כולו חסד. היא הטוב שבקליפת נוגה. היא מה שנותן לך את הפעילות, את המרמור. אבל מרירות ולב נשבר, אדרבה, הרי יש חיות בליבו להתפעל ולהתמרמר, רק שהיא חיות מבחינת גבורות קדושות. והשמחה מבחינת חסדים של קדושה. זה בא מצד הגבורות, וזה בא מצד החסד. כי הלב כלול משתיהן. הלב הוא לא רק חסדים, הלב הוא לא רק שוקולד. כי הלב כלול משתיהן, חסד וגבורה, ימין ושמאל. ואז במקור בעצם השיברון והמרירות, במקורם באים מגבורות של קדושה. נכון, הדרך היא מקליפת נוגה, מהטוב שבקליפת נוגה, אבל מאיפה בא המקור של ההתמרמרות? מגבורות בקדושה. למעלה בקדושה הרי הכל אחד, באצילות הכל אחד, באצילות הרי חסד וגבורה אחד. אצלי זה בא לידי ביטוי בשתי צורות, שהן שונות והפוכות. כיוון שהדברים תמיד מושבים ונלמדים אצלי מהארטיקים שלי, מהדברים של מילי דאלמה, שכוח. אז אני רואה את זה לאן זה מוביל במילי דאלמה. אבל אני לא למדתי אף פעם מה עושה לי ההתמרמרות וההתפעלות הזאת במובן הטוב, שגורם לי בכלל לא לפחד מהביטוש ההפך. אבל צריך לראות איך עושים את זה. והנה לעתים, הלעתים הזה שהזכרת מקודם אלדד, הוא ידבר עליו, צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות. בסוגריים, כשאדם לא מעורר את זה בעצמו, לפעמים עוזר לו הקודש ברוך הוא לעורר את זה. והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות. מי שלא אוכל מספיק מר מקי, הוא מת, הוא לא יכול לחיות. צריך את המר הזה בשביל לתפקד. בדיוק, הלילה שבאה לפני, הלטאטה שמביא את הלילה, הלילה הראשונה. והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות. כדי להמתיק הדינים, המילה להמתיק היא עוד פעם לא מובנת אצלנו, תמיד אנחנו מדברים עליה ואני חוזר. אצלנו להמתיק זה לשים סוכר בקפה. זה עוד פעם מילי דאלמה ושטויות של קרמבו. להמתיק את המלח, להמתיק את הבשר, סליחה, איך? במלח. איך ממתיקים בשר? שופכים עליו סוכר? הרסת אותו באותה שנייה. איך ממתיקים? שופכים עליו המון מלח. ואז יש פעילות ואדם יוצא. ואז הבשורה שבבשר מתגלה. הבשר הזה נראה לך סתם בול עץ. יש בו בשורה אדירה. תעורר את הגבורות שיש בו. מי יוציא את אדם? אני עם פומפה? הוא יודע להוציא את אדם. הוא יודע הכל. רק תעזור לו לעורר את הגבורות כדי להתמתק. זאת המתקת הדינים. לא תשפוך סוכר. אנחנו תמיד אומרים את זה, מי שאוהב קפה עם סוכר, פשוט לא נעים לו להגיד שהוא לא אוהב קפה. הוא אוהב סוכר, רק הוא רוצה להרגיש גדול, כי כל הגדולים שותים קפה, אז הוא אומר שהוא אוהב קפה עם סוכר. זה מובן, כמה זו בעיה, למשל לי לא נעים שאני לא אוהב קפה, אז אני אומר שאני אוהב קפה עם סוכר. האמת, אני מעדיף שוקו. רק מה יגידו לי? זה יפה, אתה כבר גדול, עוד פעם שוקו. אז אני אחרי זה בבית שאתה יושב שלא רואים. אז אני אוהב קפה עם סוכה. יוץ, אז אתה שונא קפה בקיצור. כי קפה בלי סוכר. אני אוהב קפה עם סוכר. אני אוהב שולחן מים. או קפה או סוכר. אז מה זה להמתיק מר? זה לשלוק את התורמוס. זה להמתיק את המר. מי שבאמת יודע לשתות קפה, לא ישתה אותו כמו שאתה עושה שוקו. כי הוא אוהב קפה. כי הוא מבין את הגבורות הקדושות שבאות עכשיו להבדיל מיליוני אין קץ הבדלות מהדוגמה שאני מביא אותה בכוונה. הוא מבין שבסופו של דבר הטוב הזה שבא מקליפת נוגה, כדי שאפשר יהיה כמו ביער, מיני ובי, איבא לישדי בנרגה, פגע בו כיוצא בו, החיידק. הוא מבין שזה בא בסוף מגבורות הקדושה, ושם הכל אחד. והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים, שהם, הדינים האלה, בחינת נפש הבהמית ויצר הרע, כששולט חס ושלום על האדם. מה זה דינים? שהם משתלטים עליך. מה חשבנו, שהנפש הבהמית יצאה לפנסיה? הרי אנחנו בספר שבינוניים, המאבק קיים. אז מה חשבת, שהוא לא קיים? הודעתי לך שהוא קיים. הלוואי בינוני. אז איפה חשבת שזה נמצא? בבוידי מת. אלא מה עושה הנפש הבהמית? היא מבקשת כל הזמן לשלוט. כשהיא שולטת זה דינים. כשאתה שולט זה לא. אז לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות. כדי להמתיק הדינים. כי אין הדינים נמתקים, זה יסוד מה שאמרנו עכשיו בבשר ובקפה. אלא בשורשם. איך דינים נמתקים? רק מהשורש. א' ב' של רפואה, כל הבנה של איך בנויה תרופה זה היסוד הזה, נכון? אנא. א' ב' של כל מהלך. אתה לא יכול להמתיק משהו במשהו חיצוני. אין הדינים נמתקים אלא בשורשן. אמרתי לכם פעם, לומד את זה הרמב"ן, הרמב"ן, שמשום מה תמיד שוכחים שגם הוא היה רופא כמו הרמב"ן, וכותב כתבי רפואה, והרמב"ן אומר את זה על הפסוק, אחרי מרה. זוכרים את המים המרים במרה שהם באים, והמים מרים מיד אחרי קריאת ים סוף. והם רוצים לשתות מים ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. אמרתי לכם פעם, הקוצקר אומר, ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם. ורביטר. כשהם מרים, אז הם לא... אבל לחזור לשם לפסוק, אז הם לא יכולים לשתות מים ממרה כי מרים הם. ואז אומר לו הקודש ברוך הוא, ביורה הוא השם עץ, הוא משליך את העץ למים וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסה הוא. הניסיון, והניסיון במובן של הלרומם. והיום, אם שמוע תשמע בקול השם אלוהיך, ושמרת וישר בעיניו תעשה, ושמרת ואזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. כך מסתיים הפרשה במראה. אני תמיד הבנתי שם שזה איזה קריאה תימנית כזאת שמסתיימת בסוף במי שברך לרפואה. מה זה קשור עכשיו? היינו במראה, המתיקו את המים, ואז אמרו רגע ומי שברך, וביקשו את כל השמות, כל המחלה שם, מה זה קשור? לא היה מים. אחרי זה מי שברך, וחולים, מי שברך, אני רוצה גם משהו. הבר מיץ, מה זה עכשיו פה? אומר הרמב"ן, מדהים. איזה עץ אמר לו הקדוש ברוך הוא להשליך? מה אתה חושב שהיה במדבר? עץ סוכר. איזה עץ? עץ של מדבר. ויורה לו השם עץ. הזוהר הקדוש כתוב את עץ החיים. זה היינו אך, עוד רגע נגיע לעומק של זה. קודם כל בפשט, רמב"ן. ולימד אותו סוד המתקת המר במר שהוא בשורשו. כך כותב הרמב"ן. והוא סוד הרפואה כנודע. כי אני השם רופאיך. זה גבל. שמי את הרמב"ן כבר אומר. כשתלבין את היסוד הזה של ממתיקים מר בשורשו, המתקת הדינים, תבין את סוד הרפואה. כל עוד לא תעשה זה, תמשיך לטייח. ואז תצא ממצרים. כי ממצרים איך פותרו בעיות? ניתן לך תלוש ותמשיך לעבוד. פירמידת הסוס ורוחבו לא תשבר. אתה תמשיך להיות עבד של הנפש הבהמית, של הפרו. רק מה? עם קצת יותר סוכר. תמזער נזקים. תעשה את המר יותר מתוק. תמשיך לרצות שוקו, רק תגיד שאתה שותה כאילו, זה ימשיך לך. רוחני, לא בשטויות. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסר. דבר מופלא הרמב"ן. חז"ל אומרים, במרה נצטוו על הדינים, על השבת ועל הדינים. על הדינים זה משפטים מסוימים, זה דינים. במרה הבינו את הרעיון הזה של המתקת הדינים בשורשם. וביסוד הזה הוא אומר עכשיו, ולכן אמרו רבותינו זכרם לברכה, תופסים קודם כל את החלוקה בין עצבות בעברית, כל מילה של התניא זה מילון חדש, במובנים שלנו. אבל כאן הוא ממש אומר, חבר'ה, אני עכשיו כותב מילון. טעינו בלשון הקודש בהבנה, הוא אומר. טעינו כי אנחנו רוצים את הדברים נמוך. נלך לעומק שלהם, נלך לגובה שלהם. עצבות שווה קיבוץ, מרירות שווה חיות. ולכן אמרו רבותינו, זכרם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. מה פירוש לעולם? מה אתה חושב שהכוונה? 24 שעות ביממה? אז מתי תשמח? מתי תאכל? מתי תלמד? אלא לעולם פירושו שתמיד תחפש את העיתוי לזה. היה מוכן. Be ready. היה מוכן לעיתוי הנכון להרגיז יצר טוב על יצר הרע. אתם יודעים מה זה להרגיז? מלח בבשר. רוגז. דיברנו על זה אתמול. ותגיד את זה בכל רעש ורוגז. אתם זוכרים איך הוא אמר אתמול בביטוי? בביטוש. הוא אמר שיגיד בכל רעש ורוגז במחשבתו. זוכרים שאתמול אמר את זה? אפשר לחשוב ברוגז. לא צריך לצעוק. ולכן אמרו רבותינו זכרם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב, כשוודאי הכוונה היא מצא את העיתוי תמיד, ואז תשמעו את ההצעה הגאונית. והיינו, נו, הייתי מצפה שהוא יגיד לי ביום שישי בין 12 ל-3. בכל עת שרואה בנפשו שצריך לקח. קודם כל המושג לעולם זה תבדוק מתי העת שצריך. אתה רואה שצריך, תעשה את זה. אל פחד. אך, שעת הכושר, מה השעה הטובה ביותר? תראו עכשיו איך הופכים רע לטוב לגמרי. שעת הכושר למה? למרירות. למה שאתמול קראתי לו עצבות. אך שעת הכושר, שהיא שעה המיוחדת וראויה לכך לרוב בני האדם, היא בשעה שהוא עצב בלב אחי ממי לדעלמה. מדהים. אז עכשיו זה כבר עובד אצלך, לא? די, זה כבר עובד. החיידקים עובדים.
זה הכי
בשר. זה הכי בשר. ועכשיו ממה אתה עצוב? שטויות. אז עכשיו תעצור, קח דף, ותיקח את העצבות הזאת ותנצל אותה. ואתה הופך אותה מעצבות למרירות. כי כלפי חוץ זה מופיע אותו דבר. וזה מוביל בדיוק להפך. כלומר, לכאורה המהלך של ביטוש. ואחרי הביטוש, כמו שתיארנו כל הזמן, אחרי הביטוש, ביטול, נבזה בעיניו נמאס, ביטול עצמי, אתם זוכרים, מאוס בעיניו בתכלית. ואז אני לא פה, וכו' וכו' וכו', זה יביא להיעדר חיות, ואופס, באותו רגע שאתה רואה שזה מביא להיעדר חיות, תעשה את ההיפוך. זו שעת הכושר. ועכשיו, במקום שהמלך הזה יוציא ממני את הדם ואני מת, המלך הזה יוציא ממני את הדם. כלומר, קח את שעת הכושר של העצבות. כשתחלתי את זה, אמרתי, הוא בטח לוקח אותנו עכשיו לאיזה תיקון חצות משהו. מה פתאום? כשאתה בבאסה, כשאתה נפול, הוא יגיד, איך עושים את זה עוד שנייה? הוא יגיד את זה. אך שעת הכושר שהיא שעה מיוחדת וראויה לכך לרוב בני האדם, היא בשעה שהוא עצב בלב הכי ממי לידי אלמה. או, איזה יופי. כך, בלי שום סיבה. עצבות כזה. דיקי. היום החלוקה היא בין ג'יפה לדיקי. נכון? ואז מה יכולה העצבות הזאת לעשות? מסוד האפר שבא לרוקם אותך לגמרי. אז עכשיו יש שתי דרכים. אחד יבוא טנדר ויגיד, עכשיו תקפוץ, תתחיל לסמוך. אז אני אומר, אבל אני לא יכול עכשיו. לא יכול. זה ממלא אותי. אז בוא אני אגיד לך מה לעשות. בוא נהפוך את זה למילי דשמיה. אזי שעת הכושר להפך העצב להיות ממראי דחוש בינה הנזכרים לאל. אתם זוכרים אתמול מה שדיברנו על מראי דחוש בינה? אני אזכיר לכם. מראי דחוש בינה, הסברנו, זה העצמאי, לא השכיר. אמרנו, יש אדם שהוא שכיר. ובסוף יום העבודה הוא צריך לשאול את עצמו, האם החשמל בכל שלושת החדרים האלה שהייתי אחראי עליהם עובד פיקס. ואז הוא הולך. אבל יש את בעל העסק. ובעל העסק לא צריך לשאול משהו על החשמל. בעל העסק מוטרד מזה שפתאום נכנס חיידק. אין אף אחד שאחראי על זה בין השכירים. הוא לא יכול לישון, כי זה העסק שלו. זה לא קשור למה שהוטלו המשימות על כל עובד. העצבות ממי לדי אלמה, אתה די שכיר שם. אתה מאבד פתאום יכולת קונטרול, אתה מאבד שליטה, אתה מנוהל, ואתה מרגיש שלך אין יותר מה לעשות. עכשיו בואו נהפוך אותך לעצמאי. זה לא יאמן. עכשיו בואו נעשה אותך ממרי דחוש בינה, ונהפך את העצב, אבל לא למשהו אחר. אני בתוך היער. נהפך את העצב לגרזן שאיתו קורטים את העץ. והפרואקטיביות היא בשימוש באותו דבר. כלומר, אל תברח מהיער. אל תברח מהיער. היער הוא הטוב שבקליפת נוגה. ואז יכולה לבוא הטעות, אבל אני לא רוצה קליפת נוגה, אני צדיק. אני רוצה, שמעתי אותך. אבל היכולת להגיע לשם, גבורות האלה הם מקורם בגבורות בקדושה, המתקה בשורש באה מהשימוש בקליפת נוגה. ואז הוא אומר כך, אזי ישעת הכושר להפך העצב, להיות ממרי דחוש בין הנזכרים לאל, ואז באותו רגע, לקיים מאמר רבותינו זל לעולם, שפירושו לא 100% מהזמן, בכלל המילה לעולם, במקרא אין פירושו 100%. על עבד כתוב ועבדו לעולם, והכוונה היא עד שנת היובל. לא לעולם, אין לעולם. לעולם פירושו אתה תמיד קשיר לי. תהיה מוכן. ולקיים מאמר רבותינו זה לעולם ירגיז. ולכן זה נקרא לעולם, כי אני לא יודע מה תהיה השעה. אם הייתי אומר לך, הזמן הוא תיקון חצות, זה היה כתוב לעולם. היה כתוב בלילה. אבל כשאני אומר לך לעולם, הכוונה היא, הרי תמיד מלידי אלמה מעציבים באיזשהו שלב. ואיך הופכים את העצבות שהיא 100% שלילית למרירות, שהיא קליפת טוב שבקליפת נוגה, שממתיקים אותה בשורשה. ולקיים מאמר רבותינו זה לעולם ירגיז וכולי, כנזכר לאל. ובזה, הנה השלב שזה נעשה, מה זה בדיוק? ייפטר מהעצבות שממי לידיעל. רק זאת הדרך להיפטר מהעצבות שממי לידיעל. ואחר כך, אז כשהוא יבוא למרירות לב, ללב נשבר, מהחשבון נפש הזה, אחר כך יבוא לידי שמחה אמיתית. אז יהיה ההתהפכה. עכשיו זהו התקפיה. הוא הולך לשם. אז יבוא לידי שמחה אמיתית. דהי. איך, איך? אמרת יפה מאוד, אבל שעה מיכל מקודם מצויה, איך, 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 חי גם אמרה, אבל איך עושים את זה? דהי, שזאת ישיב אל ליבו. כך תגיד לעצמך. לנחמו בכפליים אחר הדברים והאמת האלה הנזכרים לאל. כלומר, מה הדברים הנזכרים לאל בפרקים כ"ט ולמד? אם אתה משוכנע באמת, לא צחוקים, שאתה באמת משוקץ ומתואב ומנובל וכו'. לא כמו הבדיחה היא. מכירים את הנוברדוקרס. מכירים את הבדיחה הידועה. נוברדוק הייתה שיטת מוסר, אתם יודעים, שי, לא נדע, הייתה שיטת מוסר בנוברדוק, שהתפקיד היה להשפיל את עצמי. הייתה שיטה. ובסלבודקה זה היו שתי שיטות מוסר. בשלבות כעסו, חלקו, אמרו בדיוק הפוך. התפקיד הוא שאדם ידע שהוא בן מלך. בן מלך לא יכול להתנהג כך. בשלבות כלבשו כוח היפה, ובנבר לא כלכו עם, עם מה שיש, לובשים סמוטו וכוונות. אז הבדיחה של סלבודקה תמיד סיפרה שיהודי אחד שרצה לנסוע לסלבודקה, זה שני מקומות, זה שתי ערים, שיהודי אחד שרצה לנסוע לסלבודקה נתקע עם הרכבת בנוברדוק. הרכבת הבאה היא עוד כמה שעות, אז הוא נכנס לבית מדרש. והוא נכנס לבית מדרש, מה עושים בנוברדוק? בדיחה של סלבודקה. אז לא, שטויות. מה עושים בנוברדוק? לא לומדים. מה עושים? שואקים, איך בנגור מיש? אני כלום. אז הוא נכנס לבית מדרש רק. פתאום מגיח מישהו מהחדר, מהדלת האחורית, ורץ מצד לצד, שואק, איך בנגור מיש, איך בנגור מיש, איך בנגור מיש. הוא נבהל. אחרי זה בא אחד שני, ואומר, דו, איך בין הגורנישט, איך בין הגורנישט, איך בין הגורנישט, והם רבים. ככה, רבע שם. הוא ניסה ללמוד. לא הצליח ללמוד. אחרי רבע שעה, 20 דקות, הוא רואה עוד 6 שעות ברכבת. הוא מחייבים להשתלב. הוריד את החליפה, זרק חלק מהחולצה החוצה, גם כן סידר משהו כך, והשתלב, ראה שאף אחד לא רואה. ואמר, איר בן הגורניש, איר! אז אומר אחד השני, ראית? חצי שעה פה וכבר גורניש. כל היום, יבורים. אז זה, שם תארו עד כמה בלוף יכול להיות, עד כמה שקר יכול להיות. ולכן הוא מתאר כאן את ההיפוך של זה. ואחר כך יבוא לידי שמחה אמיתי, דהיינו, קודם כל, שזאת ישיב אל ליבו. זה פסוק מאיכה. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. ואם אתה אומר את זה ירמיהו באיכה, אחרי שהוא אמר את הדברים הכי קשים שהיו בעולם. אני הגבר העוני בשבט עברתו. דוב עורב הוא לי, ערי במסתרים. דרכי סורר, הכפישני באפר, הסביעני מרורים, הרווני לענה. ותזנח משלום נפשי. זכור עוניי ומרודי לענה וראש. זכור תזכור ותשוח עליי נפשי. הוא שם. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכי. הוא ידע בדיוק במה הוא משתמש אותם. חסדי השם כי לא תמנו כי לא חלו רחמך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. נחפשה דרכינו ונחקורה ונשוב עד השם. אז המהפכה שמתרחשת אצלו. שזאת ישיב בליבו, לנחמו בכפליים אחר הדברים והאמת האלה הנזכרים לאל. זה אמת הגורנישט, זה לא בדיחות. אני הנפש הבהמית, אני משוקץ ומתואר ומנובל. לא זוכר, תזכר שעה 6 לפני, 20 שנה ושעה 8 לפני, תזכר. ולפניו הרי אין הבדל בזמנים, זוכרים לפניו הכל תמיד. וחטאתי נגדי תמיד. איך הסביר לנו התניא, חס וחלילה, לא במובן, וחטאתי נגדי תמיד, אתה כל הזמן בזה, אז אתה לא יכול לחיות. אלא כמו תמיד כשהוא מסביר לנו, נגדי פירושו, אני יכול להנחיח את זה לפניי. שהרי נגדי אין פירושו, זה נוכח ואני לא יכול לתפקד. כי אם כך שיביתי השם ונגדי תמיד, אז אין בחירה חופשית. עזר כנגדו, אז אין לי בחירה בכלל. נגדי פירושו זה קיים ויש לי יכולת להנחיח את זה לפניי. ואז זה יהיה נגדי במובן החיובי ונגדי במובן המקובל. זה ירים אותי כי זה ייגוד, זה ייצר לי נוגדנים שאני מתמודד איתם. אם זה נעפוד מול, זה עזר כנגדו. זה לא פוצ'י מוצ'י, זה לא מקביל לי, זה לא ראי. עזר כנגדו זה לא המראה שלי, זה שתלטנות. עזר כנגדו זה נגדי. ואז הוא אומר, וכשהוא יעשה את הדברים והאמת הנזכרים לאלה ימור לליבו, אמת הוא כן בלי ספק, שאני, כי אלוקי נשמה שנתת בי, אז מה זה הבי? הנפש, הבהמי, שאני רחוק מאוד מהשם בתכלית, ומשוקץ, ומתואב וכולי. טוב, אז איך זה יביא לשמחה? אתה עוד רגע מתאבד. רגע, אך כל זה הוא אני לבדי. אם הייתי לבד זה היה המצב. הוא הגוף עם הנפש החיונית שבו. אבל מכל מקום יש בקרבי חלק השם ממש. ממש, זה חלק אלוה ממעל ממש שאיתו הוא הולך מההתחלה. כמו שהקודש ברוך הוא אינסופי, אני אינסופי. ממש. כי ויברא אלוקים את האדם בצלמו, כי חלק השם עמו, ממש. למה קשה לי להבין את זה? כי כשאני אומר חלק, אני אומר, אוי, לקחתי ממנו חלק, עכשיו חסר לו. וכשאתה אומר חלק השם עמו, אתה גם אומר חסר לו, טוב, זה על הקודש ברוך הוא. אז אתה קודש ברוך הוא, אתה הנפש האלוקית, בדיוק, כך הזכרנו את המושג הזה, הזכרת אז שהיינו שם. זה אותה חלק אלוה ממעל, ממש, זה האבן, זה ההר, זה מבפנים. ואם כן, אבל מכל מקום יש בקרבי חלק השם ממש, שישנו אפילו בקל שבקלים. אני לא עובד על עצמי, זה ממשיך את פרקי הביטוש. הווי באמת לאמיתו שפל רוח, לא רק ענף, מה שאמרנו אתמול. בפני כל האדם אפילו קל שבקלים במה? שהוא במצב הכי קשה שלו עובד על הביטוש יותר ממני. אני גדול העולם, אני רק צריך לעבוד על זה שברכת המזון תהיה יותר ברצינות, הוא אמר אתמול. כמה אני משקיע בזה יחסית להתמודדות שלו עם סמים ורצח? אז ידי שפל רוח בביטוש בפני הקל שבקלים. ועכשיו תחזור אל הקל שבקלים, תביא אותו שוב ותגיד גם בו הנפש האלוקית היא ממש. נכון שהבי זה הגוף והנפש הבהמית על המאה מעשרי עולם חופפים שבו. אבל זה חולף עובר. ומה הממשי והאינסופי שבו? האינסוף. אז גם בי זה האינסוף. ואם כן, אבל מכל מקום יש בקרבי חלק השם ממשי ישנו אפילו בקל שבקלים. שהיא נפש האלוקית, אם ניצוץ אלוקות ממש המלובש בה להחיותה. רק שהיא, הנפש האלוקית, בבחינת גלות. היא נמצאת בתוך הגוף והנפש החיונית והנפש הבהמית. היא נמצאת בתוך הנפש הבהמית של הקליפה. אני במצב רוחני נוראי, זה אמת משוקץ ומתואב וכו'. לא בלופים, לא יכבין הגור מזניחות. זאת ישיב אל ליבו, ישיב אל ליבו פירושו, תענה לעצמך אם זאת אמת. תענה לעצמך אם אתה במרירות, תענה לעצמך אם אין מספיק מלח לא יצא הדם. אתה לא יכול לצפות שהדם יצא מהבשר אם לא המלכת. אתה לא יכול לפחד מההמלכה כי זה כואב, ולא להבין למה הדם לא יצא. עכשיו למה אתה מפחד מההמלכה? כי תתמוטט. לא תתמוטט. כשתעסוק בהמלכה תגלה את זה שכל הגוף הקשה הזה, הוא רק מעטפת של הנפש האלוקית האינסופית. מדהים. וכך העצב הטיפשי ממילי דאלמה, שמתהפך לעצב ממילי דשמיה, שזה רק שימוש באותה מילה, וזה בכלל שני דברים הפוכים. זה קיבוץ, וזה פעילות. באותו שלב שהעצב ממילי דאלמה יכול להפיל אותי ולגמור לי את החיים. המרירות ממילי דשמיה יכולה לפעיל, תוח לי עכשיו איזשהו ערוץ שאומר, אז מה כן קיים פה בפנים? אז מה יש פה? ואז אני מגלה את האלוקים. מפני שביטשתי, מפני שאני שפל בפני הקל שבקלים. כי בקל שבקלים מה יש? מה, הוא סתם טעות בבריאה? ואם כן, אדרבה! זאת אומרת, להפך! כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם והתיעו ושיקוץ, הרי נפש האלוקית שבי בגלות גדול יותר. אז זה עוד יותר רחמנות. אז זה עוד יותר מהירות. אז עוד קצת מלח ועוד קצת שמחה. כי אני פתאום מבין את הפוטנציאל שנמצא פה. כי פתאום אני קולט שמה שיש פה זה גלות, ומגלות אפשר לצאת. מגלות בוכים, ומגלות יוצאים. זה לא מוות. אבל בשביל להבין איך יוצאים מהגלות, אתה חייב תודעת אויב, אתה חייב את כל הפרטים. אתה לא יכול לצאת מהגלות אם אתה לא עברת על כל פרטי האירוע. אתה לא יכול לצאת אם אתה לא מודע לכל הקשיים, באמת, זאת ישיב אל ליבו. באמת, עד הסוף. נכון מאוד, בדיוק. בדיוק. אבל אתה יכול לעשות זה במובן רע, שיכול להביא לדברים לא טובים, שלפעמים מרגיעים ילד. כשהרבה שנים לא אהבתי, כשהייתי ילד, אני עברתי בשיר הזה שלושה שלבים. יש שיר יפה של מרים עינן שטקלי, זה לא אני, זה הילד הרע שלי. אתם מכירים, זה לא אני עשיתי את זה, אני לא זרקתי את זה לפח, אני לא עשיתי את זה, זה הילד הרע שלי. אני עברתי בזה שלושה שלבים. הייתי ילד, זה היה השיר שלי. גם הייתה שכנה שלנו. ככה זה היה השיר שלי. והרבה יותר מתפוח נתתי והכל, כי אנחנו לא נתתי תפוח למוכל, לכן זה כן תפס. זה ממש היה חזק. באמת, ממש, היה לי... ואחרי זה התחלתי לשנוע את זה. שנהייתי צדיק. התחלתי לשנוע את זה. מה פרו שלא אני זה? איפה אחרי שלך? איזה שטוי יותר. זה אתה. ובזמן האחרון, כשנהייתי חטיאר, התחלתי להבין את זה. זה נפלא. זה לא אני. זה הילד הרע שלי. זה משוקץ. זה אני. זה לא אני. אני הנפש האלוקית. אני זה. זה דבר מאוד נכון.
אני, אחד מעין בית שמון, זה גם האלוקית.
שזה היה עם בית. גם, ודאי. כן, 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 כן. אני דש מה דקות שבריך, זה שמו שלו. אז הילד הרע שבי, הוא באמת קיים. הוא באמת קיים. ואני צריך לפתח אותו כדי להכיר אותו. לא להיבהל. היום אני מאוד מאוד אוהב את זה. כלומר, היום אני מאוד מתפעל מהדבר הזה. הוא אמיתי מאוד מאוד. התחושה הזו שקריות, כי אתה... זה בלבול בין הנפש הבימית לנפש האלוקית. אני לא יכול לאפשר לעצמי לחיות. תרגיע. יש נפש בימית. מגמתה להגלות את הנפש האלוקית. עכשיו, מגמתה זה, מה זה יש? זה אתה. ובגלות, תנצחי. אם כן, אנחנו נגמור עוד שורה אחת. ובעזרת השם, אם יהיה לנו כוח, נמשיך אחרי התפילה. אם תסכימו. ואם כן, אדרבה, כל מה שאני בתכלית הריחוק מהשם והתיעו בשיקוץ, הרי נפש האלוקית שבי בגלות גדול יותר, והרחמנות עליה גדולה מאוד. ולכן, ולזה, אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה. אני צריך להוציא אותה מאנטבה. צריך לעשות פה מבצע, ואני יכול. להשיבה אל בית אביה כנעוריה, קודם שנתלבשה בגופי, שהייתה נכללת באורו יתברך ומיוחדת עמו בתכלית. אני אצור פה, אבל תבינו, כאן הוא אומר, זה יכול להביא אותך לא לתשובה תתאה, זה יכול להביא אותך לתשובה הילאה, להשיבה למקורה. כאן הוא מתחיל לדבר על איך עושים את זה, ועל מה קורה עם זה, וכאן הוא נכנס, אמרתי לכם, בפרק הזה, כאן הוא מתחיל לנתח מקורות. את הבריחה ממצרים, את יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. את עבודת האדם בזה. זה גם קשור קצת לפרשות שלנו, אז יהיה תירוץ שאיתו אפשר להתעסק בזה אחרי התפילה, ולזה ניכנס בעזרת השם, החלק השני של הפרק מיד אחרי.